נותן לך את כמה פעמים, בפרשת הקדמי. בפרק יחצת. פרק יחצת, פסוק א', נכון? מי שמעוניין יכול לקחת חומש. יש פה חומשים לרוב. איך לא יודע שנספיק? פרק יט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל
ויחנו במדבר
ויחן שם ישראל נגדה. ויחן שם ישראל נגד ההר. שאלה, מה בני ישראל באו לעשות בהר סיני? אנחנו יודעים היום שהם באו לקבל את התורה. השאלה היא, מה הם חשבו?
לעבוד את האלוהים.
אתה אומר שהם חשבו לעבוד את האלוהים? וזאת מניין לך, אדוני?
השם אמר לו, בשביל
חבר מפרן,
תעזור את האלוקים על הארץ. ומשה ביקש... גם דעות שם תמיד מבקש עם פרעה, ביקש לעבוד את האלוקים.
זאת אומרת, אתה מביא דברי השם אל משה, ואתה דברי מביא למשה אל פרעה. כן? כלומר, הנחת היסוד של שניכם, שגם משה אמר לעם ישראל שהם הולכים לעבוד את האלוקים. נכון? מה? בארץ
ישראל.
זאת אומרת בארץ ישראל. רגע, רגע, רגע. אז פה יש לנו כבר שלוש שיטות בדברי שלושה תלמידים שהביעו דעתם. הבה נראה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, והוציא אחר את העם ממצרים, תעבדים את האלוהים על ההר הזה. כלומר, משה לפחות יודע שיש כוונה לעבוד את השם בהר.
מה, נבוא לעצמו?
רגע. דבר שני, כשמשה הולך לפרעה, הוא אומר, תן לנו לצאת שלושה ימים כדי לעבוד. מן הסתם בהר. נכון? השאלה היא, האם פעם אחת נמצא את משה אומר את זה לבני ישראל? תחפש ולא תמצא. אני שם 100 שקל שזה. עכשיו, זאת אומרת שמעולם לא מצאנו שמשה הולך לבני ישראל ואומר להם, אני מוציא אתכם ממצרים כדי שתעבדו את האלוהים.
אבל שעבדו לזה הקשה לוגית.
אני יכול להוכיח לך גם שהקשה הלוגית הזאת איננה נכונה. ואני אשב לך. כן. כי אנחנו מוצאים בדברי משה בני ישראל, כשהוא מסביר להם בשביל מה הוא מוציא אותם, הוא אומר להם דברים אחרים לגמרי. הוא אומר, כתוב ככה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. לא, לפני זה. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, פסוק, בפרק ו' פסוק ב', נכון? וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו. וגם אני שמעתי את נתן ישראל אשר במצרים, מעבדים אותם, ואז קורא בריתי. אז אם כן, על איזה ברית מדובר? הברית לתת להם את ארץ כנען. לכן אמור לבני ישראל, כלומר, מכיוון שאני רוצה לקיים את בריתי, ומכיוון שבני ישראל זעקו, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשדים גדולים, ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם לנביאים, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. וידבר משה כן אל בני ישראל. זה לא שם על משה, זה רוב מעבודת השם. אז זאת אומרת, שמה שמשה הלך ואמר לבני ישראל, הוא אמר להם דבר אחד, אני נשלחתי על ידי ההשגחה העליונה להוציא אתכם ממצרים כדי להביא אתכם לארץ ישראל, נקודה.
אולי יש בדרך לאיזה
מילה, מה זה ניתן?
זה הר סיני, מקבלים...
לא, מה פתאום? מה פתאום? הרי רש"י, מה זה ויתן לי לעם, והייתי לכם אלוהים, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל מי שדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. והדברים מפורשים בפרשת לך לך, שפרשת לך לך, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אומר לאברהם, לעשות ברית מילה, הוא אומר, כדי שיהיה לכם לאלוהים. ושם רש"י אומר, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. זה ברור שלהיות לשם, להיות לעם לשם, זה לא בסך קבלת התורה, אלא זה אומר שהקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על ההיסטוריה הפוליטית שלנו.
אז עד שבני ישראל לא עברו את הירדן, הם לא
היו
עם?
לא היו לעם לשם. אבל היינו עם ודאי לפני מתן תורה אפילו. היינו עם כבר במצרים. אז אם כן, יש פה איזושהי בעיה שלכאורה משה לא אמר שום דבר לעם על הכוונה לעבוד את השם. יכול להיות גם שהעם שמע מדי פעם שמשה אומר לפרעו שאנחנו יוצאים לשלושה ימים כדי לעבוד את העברים, והם הבינו שזה תחבולה של משה, טריק בלעז, בסדר? לכן אפשר לומר שכשבני ישראל מגיעים להר סיני, לפי פשט הכתוב הם אינם יודעים מה הם הולכים לעשות שם. נראה יותר פשוט שהם הולכים לחנות שם כדי לעבור את הלילה, את הלילה מספר ימים, ואחרי זה להמשיך בדרך לארץ ישראל. בסדר? עד כאן זה ברור? פסוק ג' ומשה עלה אל האלוהים. מה פירוש הדבר הזה? ומשה עלה. בעברית היו צריכים להגיד ויעל משה, נכון? ומשה עלה, זה צירוף לשוני נדיר בתנ"ך, ומשמעותו באותו זמן משה עולה אל האלוהים. כלומר, בזמן שכולם עסוקים בחנייה, תוקעים מוטות, רודפים אחרי זה עז שברחה, ואוספים את הילדים כדי להקים את האוהל, בזמן שהדבר הזה קורה, באותו זמן משה עולה אל האלוהים. מה פירוש הדבר עולה אל האלוהים? מה פירוש הדבר שמשה
עולה?
מה?
מתנבא.
איפה הוא עושה את זה?
מה?
לא בהר. במחנה. ומשה עלה אל האלוהים. הוא עושה את זה בתוך המחנה.
עלה
רוחנית. כן. ואיך אני יודע? אחר כך כתוב בהמשך. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. זאת אומרת שבזמן שהוא עלה, הוא לא עלה אל ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. כן, מה אתה?
נראה לי, אולי אני טועה, אבל נראה לי יש פירוש שמשה רבינו, שהוא בבית התורה, הוא עלה 10 סנטימטרים מהאדמה.
לא 10 סנטימטרים, אלא 10 טפחים. 10 טפחים.
אז...
כן, 10 טפחים זה 80 סנטימטר.
אמרנו שעולה רק רוחני, אבל גם פיזי.
כן, בהמשך, אבל שמת לב שיש תחילה לפסוק והמשך לפסוק. תחילת הפסוק מדבר על עלייה רוחנית, וההמשך מדבר על עלייה פיזית, נכון? כן, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, אולי כבודו יושב על כיסא, יש לו כיסא. כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה, משמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שאני מדבר על בני ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לומר לבני ישראל דבר חדש שעד עכשיו הם לא שמעו עליו, והוא שהם יצאו ממצרים לא רק כדי להיכנס לארץ ישראל, אלא בדרך הם צריכים לקחת עוד איזושהי חבילה שעולה עליהם טרמפ, וזהו תפקיד דתי אוניברסלי, מה שאנחנו מכנים תורה. עכשיו, האם הדבר הזה היה ידוע לבני ישראל? האם הייתה להם תוכנית כזאת אי פעם? ודאי שלא. האם הייתה תוכנית אי פעם לבני ישראל במצרים לחזור לארץ ישראל? ודאי שכן. הייתה להם מסורת מאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב, וגם מיוסף, שאמר, פקוד יסוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיים, זה איתכם, ואחר כך גם אמר, והעלה אתכם אל ארץ אבותיכם. כלומר, עוד לפני שמשה הגיע, היה לבני ישראל למי לצפות. הם ציפו למישהו, אבל הייתה להם ציפייה, הייתה להם איזושהי הבטחה. זה חלק ממסורת האומה, שעתידים לצאת ממצרים. כן, גם זה ידעו. לכן גם אפילו מתנגדו למשה, בגלל שלא עברו 400 שנה. כלומר, בשם האורתודוקסיה, אמרו, זה לא יכול להיות שאנחנו נצא עכשיו. עוד לא הגיע הזמן. מה?
למה זה נקרא?
מה השאלה?
למה
חז"ל אמרו, אלו הנשים, אלו האנשים. בית יעקב, אלו הנשים, בני ישראל, אלו האנשים. לכן אמירה לנשים כי אמירה היא לשון רכה, והגדה לגברים כי דברים קשים כגידים. אבל פה השאלה, ברור שכשמשה הופיע לפני בני ישראל ואמר להם אני זה שנשלח להוציא אתכם ממצרים, הם ידעו על מה מדובר. כל הדבר שיותר מבחינתם זה לבדוק האם הוא מקשקש ממחילה או שהוא אומר את האמת, ולכן בדקו את משה, ראו שאכן הוא אומר את האמת, והדבר הזה התברר גם בקריאת ים סוף למעלה מכל ספק. וימינו בשם ובמשה עבדו, במה הם האמינו בו? בתור המוציא אותם ממצרים. בסדר? ומה הם מצפים ממנו? תשלים את השליחות, תביא אותנו לארץ ישראל.
כמה כזאת נוכל לומרים פה הנוצרים ממצרים?
כן, בתור אלוהי אבותם. כן? מה שכתוב, למען יאמינו כי נראה אליך אלוהי אבותם, נכון? לא שאתה מגלה להם על איזה אלוה שהם לא שמעו עליו, כן? הם שמעו על האלוה הזה מזמן, הם רוצים להיות בטוחים שאתה בא בשם אותו אל, ולכן תגיד להם ככה וכך. זאת אומרת שמשה ידע, כלומר נודע לבני ישראל בתור המוציא ממצרים, כשהוא מספר להם שהוא בא לתת להם גם תורה. הדבר הזה לכאורה לא היה בתוכנית, ולכן הוא אמור לעורר את בני ישראל, מה? התנגדות, בכל פנים פיקפוק, כן? ובאמת הדברים מפורשים, ויבוא משה ויקרא לפני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, ולא מה שאתה אומר. כלומר, הם אומרים, אתה משקר. זה לא יכול להיות. אתה הגית את הפילוסופיה האישית שלך, הפילוסופיה הדתית שלך, כשהיית נסיך במצרים, ועכשיו אתה מנסה לכפות את זה עלינו, מנצל את העובדה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לקחת אותנו אל המדבר הזה כדי להביא אותנו לארץ ישראל, ואתה בדרך מנצל את המצב כדי לכפות עלינו את תורתך. מובן?
אבל למה אומרים כל אשר דיבר השם נעשה?
זה כל אשר דיבר השם, לא מה שאתה אומר. וישם משה, דברי המל השם. כיוון שהם לא מוכנים להאמין, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הנה תראה מה שאני קורא, מה אני עושה? אתה מוכן להפיק לזה סוף קרה?
הם לא ראו שמשה רבינו מעלה מבואה, הוא איש אלוקים וכזאת?
ראו שהוא איש אלוהים, אבל ראו שהוא איש אלוהים לעניין מסוים, שהוא נשלח כדי לקיים איזושהי הבטחה שהייתה ממלא בתוך האוצר של המסורת שלהם. אבל כשהוא בא להגיד תורה, צריך ראייה לדבר הזה. מה? כל אדם מרשים, אתה תקבל את דבריו? אני מכיר עוד הרבה אנשים מרשימים בני דתות אחרות, שרק אתה רואה אותם על המקום, זה עושה לך, זה עושה לך משהו. אז גם כן, מה, הקרנה הנפשית של משה זה מספיק כדי לקבל את דבריו? כן, מה אתה אומר? נכון. לא, הם האמינו שהוא נשלח איזה אלוהי אברהם יצחק ויעקב. ומה אמר אלוהי אברהם יצחק ויעקב?
שאני אעלה אתכם לארץ.
נכון, לארץ. אבל על תורה הוא אף פעם לא דיבר. לכן זה החידוש מבחינתם. כלומר הם היו לאומיים לפני היותם דתיים. מובן? לכן היה פה חידוש. ובאמת, האם זה טוב שעם ישראל מפקפק או לא? זה טוב מאוד, כך אומר רבי יהודה הלוי. מה, אנחנו נקבל כל אדם שבא עם איזה משהו, עם איזה תוכן רוחני, רק בגלל שהוא מרשים לקבל אותו? צריך לקבל גם את מוחמד. מוחמד היה כנראה אישיות מרשימה ביותר. אין מה לדבר על ישו, שישו מן הסתם היה הרבה יותר מרשים ממוחמד. כישרוני. לא, באמת, היה אדם כישרוני, עם הזרחה נשית גדולה. אז בגלל זה נקבל? כן? ברור שזה לא מספיק. לכן אבי ישראל מפקפק ובצדק. אז אם כן, וישב משה דברי עם אל השם. ויאמר השם אל משה, אם זה ככה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. השם משה דברי עם אל השם. זאת אומרת, מה זה וגם בך יאמינו לעולם? משמע שהם מאמינים רק בי ולא בך. זאת אומרת, זה הרי היה שהם פיקפקו, נכון? מה? אז יש רשי על זה. אתה שואל, איפה דברי העם? אז רשי אומר, תשובה על דבר זה, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, מדוע אינו דומה שומע מפי המלך לשומע מפי השליח?
השליח יכול להיות
פקפוקים. יפה, זאת אומרת, רש"י גם כן הבין, אם כן, שהדברי הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בא בעקבות פקפוק של העם. בסדר? זאת אומרת שהעם מפקפק, ולכן צריך לדבר ישירות אל העם ולומר להם שמשה באמת נשלח. זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, הפקפוק של אני יוצא לפי זה שכל האופי של מעמד הר סיני השתנה בגלל פיקפוק האומה. תארו לעצמכם שמשה היה הולך לבני ישראל, אומר להם שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם תורה, והם היו אומרים בסדר. אז מה היה קורה?
היינו אחרת מקבלים כל אחד שבא אלינו מהעולם.
לא, אבל מה היה קורה אם... איך משה היה נותן לנו את התורה? היה יושב למרגלות ההר, ומתחיל ללמד לנו את כל המצוות. בסדר?
לא הייתה התגלות
של מעמד הר סיני. כלומר, כל ההתגלות הזו של אנוכי השם אלוהיך, עם כל, כל התיאטרליות שלה וכל העומק שלה, כל זה היה נעלם. מדוע? כי היינו, כי הסכמנו להאמין למשה, אז כבר לא צריך שהקדוש ברוך הוא ידבר ישירו. זאת אומרת, כל הפנייה הישירה באה בעקבות זה שהעם לא היה מוכן לקבל את משה ללא ערעור, בזכות זה זכינו שהשם נגלה לנו ישירות. לפי זה זה בדיעבד, כלומר לפחות מבחינת סגנון הדברים. ברוך השם שיש הבדיעבד הזה, כי אלמלא זה, אז אבותינו היו מקבלים את תורת משה, ואנחנו היינו מעמידים אותה בספק.
שלנו זה בדיעבד,
ברור שהבדיעבד הוא לכתחילה.
אתה
לומד פה מספיק זמן כדי לדעת שהמושגים של בדיעבד ושלכתחילה מושגים יחסים. כי הבדיעבד זה תמיד לפי, אומרים שדבר הוא בדיעבד לפי מחשבתו של העושה, אבל תמיד הם יודעים שהדבר שקרה הוא הלכתחילה, כי הרי סוף מעשה ומחשבה תחילה. בסדר? יוצא שהבדיעבד, מה שמכונה אצלנו בדיעבד הוא הלכתחילה יותר אמין. ברור שהקדוש ברוך הוא רצה שהעם יפקפק ושיהיה צורך בגלל זה להתגלות, רק שזה המהלך של ההתגלות דרך הפיפור. בסדר? אני אתן ברוך השם, העם לא האמין למשה, ובזכות זה זכינו לאנוכי השם אלוהיך. אתם זה ברור? אגב, כך פירש גם רש"י לפי מה שלמדנו עכשיו, וגם הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר במפורש שעד מעמד הר סיני העם פקפק. ומניין, כך אומר הרמב״ם בפרק 9, שמעמד הר סיני הוא הראייה, היא הראייה היחידה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב וענן ועבור ישמע מדברי עמם ולמך ימינו לעולם. וכן רבי יהודה לוי במאמר ראשון גם כן אומר את אותו הדבר. זאת אומרת, יש לנו כבר שלושה מפרשים שפרשו את הפסוק הזה כמו שהסברנו אותו. כן.
אולי גם הסיבה לגבי הדורות הבאים, שיותר קל להאמין שיש את המעמד הזה, כאילו? הנה
לך המעמד הזה. זה לא יותר קל, זה מוכרח להאמין. כלומר, אתה מוכרח להאמין אחרי העובדות.
סתם משה ארתנן זה סתם.
אז היינו מפקפקים ובצדק. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להאמין בדבר שאיננו מוכרח. וזה מאוד שונה מצורת האמונה הנוצרית, שמאמינה בדברים שחושבת שהמעלה של האמונה זה להאמין בדבר שאין עליו ראייה. ואנחנו בני ישראל, יש לנו גישה אחרת לגמרי, אנחנו לא מאמינים בדבר שלא הוכח. כן.
רצית אותי מציאות אמיתית פיזית או שזה אמיתית רוחנית
בעובד
הרוחני?
אני לא אוהב את הביטוי אמיתית פיזית. כלומר, משתרם מדבריך שרק דבר פיזי הוא אמיתי ודבר רוחני הוא לא אמיתי.
זה למעשה להבין את המציאות, אז זה כשכולם בעצם בזעזעיה. נכון.
למה הזיה? זה לשמוע דבר השם. כלומר, הקדוש הוא דיבר איתנו, זה נקרא נבואה.
אבל מישהו שלא היה נקראת מעל הרואה את זה מהחוקה, חושב שזה הדע של אנשים שחושבים שהם רואים משהו ולא רואים באמת.
יכול להיות שאולי גם לא היה רואה כלום?
לא היה רואה כלום.
אני לא יודע, אבל זה לא משנה. כלומר, ודאי שקולות וברקים וענן הוא היה רואה. אבל זה בדיוק העניין, שהקולות והברקים וענן קדמו למעמד. ואחרי זה, וכל זה לא הרשים את זה ניסיון. אז מה, קולות ברקים וענן, אתה מחשב גדול, אתה יודע לה...
זה
קוקל גדול. כן, זה קוקל גדול, זה לא... זה תמכור לחרטומים. אנחנו רוצים לשמוע. ואז אמר, אנוכי השם אלוהיך. ברור? וזה מעניין, בספר תהילים נאמר, כל השם בכוח. אומרים חז"ל, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. כן, מה אתה רואה?
למה דווקא לכם
את הדבר הזה? זה גם שאלה. זה אתה צודק, זה קשור לפרשת בשלח. נתתי על זה שיעור במוסד הרב קוק לפני שבועיים, נראה לי, על קריאת ים סוף, זוכר? לא היית בשיעור. מה שקורה. אמנם יש קלטת שאפשר להציג את אלציר, כן? או אצל אברהם מרק, 054-93-5093, אבל, יחד עם זאת, ויש אומרים שגם בגמ"ח של מכון מאיר אפשר להציג, אבל הדבר הוא פשוט. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב. כי אמר אלוהים, ונינחם מה אמירות המלחמה, ושאר הוא שמה, ועשה בנויים את העם דרך המדבר ינסוף. זאת אומרת, כביכול מתוך איזושהי סיבה פוליטית צדדית, החשש מן המלחמה עם הפלישתים ומה שזה יעשה לעם, זה מה שגרם שעברו דרך המדבר. מעניין, לפי זה יוצא שמעמד הר סיני כולו, לא מקרי, הוא בדיעבד. לכתחילה זה לא היה צריך להיות כך. לכתחילה היה צריך להיכנס ישירות לארץ ישראל, ואז לא היינו צריכים קבלת התורה בדרך. מדוע זה לא כך? זה שמה? תעבדו את האלוהים על הר הזה?
לא,
שמה?
בדיעבד ולכתחילה.
אז אני אגיד שגם הבדיעבד אמרו לכתחילה. בסדר? כן,
מה
שיש לך?
שאלה
אותנו,
מה
אתה מנבא שמוע דבר? מה? נבואה. השם מדבר. השם דיבר.
אז למה כל האורות ולפידים זה כל הפרטומים, ופה לא הייתי יכול להעמיד את זה כראש שמדבר?
לא, זה ההבדל בין החוויה של הנבואה לכל חוויה אחרת, שהחוויה של הנבואה נושאת עמה את תעודת ודאותה. זאת אומרת, אם לעם של מפקפקים שניסים אינם עושים עליהם את הרושם, בכל זאת הדיבור הנשים, משמע שזאת הייתה חוויה שנשאה עמה את תעודת ודאותה, שברור לאלה שעברו אותה שאיננה בלוף.
בגלל התוכן?
לא.
בגלל שכמו זה?
בגלל שזה דבר השם באמת. אם זה באמת השם שמדבר איתך, אתה גם יודע שזה
אמת. כשבן אדם מתנבא, הוא יודע שזה
אמת. זאת אומרת שאם אני הייתי שם, זה גם היה משכנע אותי. בסדר?
מה עם הדורות הבאים?
שאלה
שנייה,
רב,
זה...
רק רגע,
רק
רגע. כן, מה?
הרב אמר שבזכות מעמד הר סיני, בגלל
ההתגלות
האלוקית, אנחנו מאמינים
היום בקדוש. לא. בגלל ההתגלות אנחנו מאמינים במשה.
במשה?
בוודאי. זה בדיוק כל תוכנה של ההתגלות הזאת. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בחיילים.
אז מה הייתה בהם לא היה מתגלה?
אז לא היינו מאמינים במשה. היינו מאמינים בקדוש ברוך הוא. עכשיו השאלה, לכאורה, אם זה נכון כל מה שאני אמרתי לכם, אז מעמד הר סיני לא בנוי טוב. מה היה צריך, כלומר, אם כל המטרה זה להגיד שמשה אמת, היה צריך להיות ככה: שלום, שמי י' כ' ו' שלחתי את משה. סוף שידור. רות סוף. נכון? שום דבר מזה לא נמצא בעשרת הדיברות. מה? כן, זה מיותר לחלוטין, היינו צריכים לשאול את משה. טוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לנו ישירות להאמין לך, עכשיו תגיד לנו את המצוות, וזהו. במקום זה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר על זה בכלל, לא מדבר על משה. רוצה להגיד לו, תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כל מיני דברים שהם כשלעצמם דברים יפים, כן? זכור את יום השבת, או איך הילים אחרים, דברים טובים. אבל הם אינם, לכאורה, ממלאים את הפונקציה שציפינו שהם ימלאו. שזה לומר, שלחתי את משה. מובן? הקושיה ברורה? כן, תשובה. רש"י אומר, על הפסוק, אנוכי השם אלוהיך, בפרק כ', כן? פסוק ב'. פרק כ', פסוק ב'. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה המבנה התחבירי של המשפט הזה? המבנה התחבירי של המשפט הוא כמו: שלום, אני יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. נכון? הוא מזכיר, הוא מגדיר את עצמו על פי מאורע הקודם, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מתי יש צורך ליוסי לציין במפגש שלו עם איציק שאתמול נפגשנו בשוק? למה שלא יזכור?
איציק בא בלבוש אחר.
יפה. זאת אומרת, לא, יוסי. יוסי. כן, יוסי אתמול היה בבגדי עבודה, מחר עגבניות, ועכשיו הוא נראה עם טוקסבו. כן, ועם... הוא הסתפר אחרת, בקיצור הוא נראה אחרת מאשר אתמול, אז לרגע אחד יש לי פיקפוק. לא, לא, אני אותו אחד שפגשת אתמול בשוק. בסדר? זה בדיוק כך, אנוכי, משמע שכך הוא נראה שם אחר. אומר רש"י, לפי שנראה להם הים כגיבור מלחמה. כן, גיבור מלחמה? רמטכ"ל, מוציא ממצרים, כובש את ארץ כנען. נראה להם על הים כגיבור מלחמה. וכאן, כזקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? ראש ישיבה נותן את התורה. נכון? הוא הרב ביגון. מלא רחמים, כן? ולפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש. אני הוא שנגליתי עליך במצרים ועל הים. מה הקדוש ברוך הוא אמר בזה? הוא אמר, זאת אותה תוכנית, התוכנית המוציאה אותך ממצרים כדי להביא אותך לארץ ישראל, והתוכנית שלי שאתה שומע עליה פעם ראשונה לתת לך את התורה, זו תוכנית אחת. זה לא שתי תוכניות. כלומר, כחול לבן, בסדר, יש גם כחול לבן בציצית. זו אותה תוכנית. פעם שאלו, אז יוצא לפי זה שכל מעמד הר סיני היה בשביל ללמד את האחדות בין דתי לבין לאומי, נכון? פעם שאלו את דוקטור יוסף בורג, זיכרונו לברכה. זוכר אותו. תחזור לסיפור. למה להזכיר את זה? שהתוכנית הלאומית לצאת ממצרים כדי לחזור לארץ ישראל זהה עם התוכנית להוציא, מהתוכנית לתת את התורה. זאת אומרת, שאם תשאל את אותו חלק של העם הנקרא דתיים, מי הוא משה? אז יגיד לך, משה זה נותן התורה. תשאל את אותו חלק של העם הנקרא חילוני. ותגיד להם, מי זה משה? תגיד להם, משה זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שזה אותו משה. כן? לכן לא במקרה, הפסוק הוא פסוק ב'. עכשיו, זאת אומרת, גם שאלו את דוקטור יוסף בורג, זכרונו לברכה, אתה זוכר אותו? שאלו אותו, אתה הרי ראש המפד"ל. מפד"ל זה ראשי תיבות, מפלגה דתית לאומית. שאלו אותו, מה יותר חשוב אצלך, דתית או לאומית?
המקף ביניהם.
אז הוא אמר המקף. המקף. לכול למד את זה, מהפסוק, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. והליצנים אומרים שהוא אמר מפלגה. כן.
למה אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים ולא...
אותו דבר, מה זה הוציא אותך? מתי הוציא אותך ממצרים? אבל מתי הוציא אותך ממצרים? מקרה תמצו?
לא, יש הוצאת מצרים שזה ביהודה.
אדוני היקר, אתה שואל את השאלה של הירושלמי. ירושלמי, צחים, פרק י' על החווה. שואל הירושלמי, מדוע ביציאת מצרים לא אמרו שירה אלא על הים? ולא כשיצאו ממצרים. אז אומרת הגמרא, שניה היא שהיא תחילת גאולתם. כלומר, כיוון עד אז לא היו בטוחים שהם יוצאים ממצרים. לכן אצלם יציאת מצרים הממשית זה יציאת ים סוף.
ואז למה חוגגים יותר ביציאת מצרים ולא בשביל של פסח?
לדורות, זה בדיוק כמו שהגמרא שמדענו, שלדורות, אנחנו עכשיו, עכשיו שברור לנו שבאמת יצאנו ממצרים, אז אנחנו חוגגים את היום הראשון.
אבל...
זאת אומרת, קריאת ים סוף הייתה גילוי מילתא על היום הראשון.
סותר את המדרש שאומר, נכון, כי זה חם מאז ישיר. רק אז
התיישב
כיסו של השם בעולם.
נכון, ועכשיו שנתיישב כיסו של השם בעולם אנחנו יכולים רטרואקטיבית לחדוד את יום ראשון של פסח. בסדר? כתבתי על זה כמו פס שלם עוד מעט כולה עומד נוסף. כן, כן. מה? הקדוש ברוך הוא, מה זה שם? זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו, שהייתה להם שאלה, האם המוציא אותה ממצרים הוא בעצמו נותן התורה, אולי זה אל אחר? אולי משה מדבר בשם אלוה אחר. אומר, אנוכי השם אלוהיך, אני אותו אחד שנותן לך את התורה אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זה לא חידוש, אז זה רש"י גם אומר. לכאורה היה מספיק רק הדיבר הראשון. נכון? אז לכאורה למה עוד 9 דיברות, כן? זה, קצת עסקנו בזה בשיעור האחרון במוסד הרב קוק על 10 הדיברות, נכון? כן, מה אתה אומר איתן?
למה...
כי אותו האל, אתה נותן להם את התורה, אומר שהוא המוציא ממצרים. שהוא עובד עליה. אתה יודע מה? אתה מגיע פה לפירושו של בעל מעשה השם. בעל מעשה השם, רבי אליעזר אשכנזי, היה בן דורו וחברותה של רבי משה אלשיך. ידע ספר מעשה השם, שם הוא דן בשאלה החמורה, מדוע בני ישראל עשו את העגל? אז הוא אומר, בגלל הפיקפוק הזה, הוא אומר ככה, שכאשר בא משה להוציא אותם ממצרים, הם פיקפקו מההתחלה, בגלל השאלה שדיברנו עליה מקודם, שאמרו, לא עברו 400 שנה. בואו? אבל נתנו לו את הצ'אנס שלו, למרות שזה נגד האורתודוקסיה, באחד שעושה פה מהפכות, אומר שאפשר לצאת לפני שעברו 400 שנה, מה? היו חרדים פשוט, כן? אז בא אחד, איך אומר רבי אליעזר אשכנזי? אגב, רבי אליעזר אשכנזי כתב את זה לפני 400 שנה, את הפירוש הזה. זה משהו מדהים, שלפני 400 שנה בן אדם תפס את הדברים האלה. הוא אומר ככה, הם פיקפקו במשה אמרו, אתה בעצם מוציא אותנו ממצרים, אולי זה מעשה שטן. ככה אתה תדעו את זה, אולי זה מעשהו של השטן, וגם כשהם הלכו בים, הם חששו מזה. כי הייתה להם בעיה של יראת שמיים. אנחנו עברנו על דבר השם שאמר 400 שנה, אולי זה לא בסדר.
יש
איזה
פירוש
שמישהו
קטני אמונה אמרו שמשהו רצו וקירות נתובים? אני לא יודע אם זה נדרש רבה או...
מה, בתוך...
בתוך הים, שהיה דרתו.
אז זהו, סיבה שזה לא... כן, כלומר, יש הביקוף, אולי זה מהכי קטן, האיש הזה משה. מה הוא?
אחר כך...
נכון. עכשיו, דבר נוסף, כשהם ראו שמשה לא חוזר מההר, הם אמרו, אז אולי באמת זה מעשה שטן כדי לדפוק אותנו, להשאיר אותנו במדבר הזה למות. ואז משה, ואז אהרון הבין שהדעות האלה באות להם מפני הנזמים אשר באוזניהם, ששם היו בכל מיני קשקים של מצרים שמבלבלים אותה להם את המוח, לכן הוא אמר להם, תבילו את כל הנזמים. ואז הוא שרף אותם, הוא רצה לשרוף אותם וישפיך את זה באש. ודווקא מזה שמה שהיו כוחות טומאה, יצא מזה העגל. אמרו בנבחרי, או, אז באמת, אלה אלוהיך ישראל אשר ידעוך מארץ מצרים, ולא הקדוש ברוך הוא אלוהי אבותינו. ולכן צדקנו בטענה שמשה היה שליח של השטן. כן, ככה. אליין, זה ככה מסביר רבי אליעזר אשכנזי, בעל מעשה השם.
רק שהוא ירד עם תום גילו של כל הבלוף?
מה?
רק שהוא ירד עם תום גילו.
ולכן שירד, הם הבינו שבעצם זה לא נכון. או, אז זה מעניין, שישר גם להגיד את זה בכלל.
זה לא תפסתם
לי, אבל זה לא שני שניים מלאבים. מה? זה פשוט, זה מה שהתברר להם שם. שאותו האלוה נותן את התורה, זה ברור שהאלוה נותן את התורה, נכון? אבל אותו אלוה שנותן את התורה, ברור שהמוציא ממצרים. מתי זה מתברר? בימי יהושע, בעצם. בימי יהושע, שהאלוה נותן להם את הארץ. אותו אלוה שנותן להם את התורה, הוא הנותן להם את הארץ. אז אם כן, הוא לא שיקר. בסדר? עכשיו, יש רק שאלה פה שיכולה להישאל. וזה, בסדר, מפה אנחנו יודעים כל הסיפור הזה? מהתורה. ומי אמר שזה אמת? אולי מישהו קרא בעלו, קטר את זה, נמצא. בגלל שזה אחד משלוש עשרה עיקרים, אז אנחנו יודעים שזאת אמת. אבל איך מי שכתב את העיקרים, הלא הוא הרמב״ם, יודע שזאת אמת?
התורה.
הכרה בתורה.
לא במסורת.
מה, מסורת? מי אמר שהמסורת הזאת אמינה?
זה
היה
כמות
הידים.
כל המצרים היה...
כל רבותינו, מה?
עם שלם
שמתנבא.
עם שלם שמתנבא, ובשבילו זה משהו בדיוק, זה משהו שמשנה.
אני אגיד לך משהו. אנחנו רואים דבר מעניין, לפי הסיפור המקראי עצמו, כן? למי ניתנה התורה? לעם שרצה לקבל את זה או שלא רצה לקבל?
שלא רצה.
מעניין? זאת אומרת, אם באמת באים בשם אומה שכל מה שהיא מצפה זה שהשם מדבר עימה, והיא מספרת שהשם דיבר עימה, אז באמת יש מקום לפיקוף. אבל פה מדובר בציבור שלא רצה. עכשיו, בואו נראה קצת יותר. בפרשת ויתחנן. מה כתוב פרשת ויתחנן? זוכרים? כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך מיום בירו אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהייה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ביחד. עכשיו, בואו נראה את הפסוקים האלה לאשורם. מה אומר הפסוק? צריך לשאול, כן, שאל נא לימים ראשונים, הפסוק אומר לנו לחפש כל מיני סיפורים עתיקים. מה אתה רוצה?
מה?
אתה רוצה שאני אקרא? הכתוב מבקש להתעניין בסיפורים עתיקים, נכון? שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. וואה, אתה צריך להתעניין. ומה לחפש בסיפורים האלה? אתה צריך לחפש הנהייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. עכשיו, איך תדע שנהייה? אם תשמע, נכון? ואיך תדע שנשמע? אם תשמע. זאת אומרת, לכאורה, אם אני הולך לספר סיפורים, אני הולך לשמוע דברים. נכון? אז אם כן, לכאורה יש פה כפילות. אינני מבין מה ההבדל בין הנהייה לבין הנשמע. הנהייה, אתה צריך ללכת לשמוע סיפורים אמיתיים. זאת אומרת, סיפורים שהיו. אז מה זה הנשמע? לך תשמע סיפורים שלא היו. כלומר, הנהייה, לך תתעניין בסיפורי אמת, ולך תתעניין בסיפורי שקר. נכון? הגדול. כלומר, לך תחפש בין בסיפורי האמת, בין בסיפורי השקר, יש סיפור כזה על עם ששמע כל אלוהים מדבר מתוך האש. למה אני צריך לחפש בסיפורי האמת ובסיפורי השקר?
לא יודע מה, אני חושב שזה אותו סיפור, רק אתה יודע, זה...
לא, כי אפילו כשקר לא מספרים את זה. זאת אומרת, אם אפילו לא כשקר מספרים את זה, סימן שזה מסוגי השקרים שאינם עולים על הדעת. יש שני סוגי שקרים בעולם. יש שקר, שני סוגי שקרים. שקר העולה על הדעת, שקר שאינו עולה על הדעת. אני אתן לכם סיפור. תארו לעצמכם ששני ילדים מדברים אחד עם השני, הילד האחד אומר לשני, יש לי בכיס מטבע של 5 שקלים. הילד משקר או לא? יכול לשקר. יכול שלא. אבל יכול שהוא כן משקר. ואיך הוא יכול היה להעלות על דעתו סיפור כזה? כי מטבעות של 5 שקלים הוא ראה בחיים שלו, והוא יודע שאפשר להכניס אותם לכיס, ויתכן אפילו שקרה לו דבר כזה פעם, ולכן הוא יכול עכשיו לספר שיש לו מטבע של 5 שקלים בכיס, גם אם זה לא נכון. עכשיו סיפור אחר. ילד בשם זלי חוזר הביתה למאה שערים, מהחיידר. נכנס, ילד דובר יידיש בלבד. לא שמע בחיים שלו שפה אחרת. הוא מגיע הביתה, אומר להורים שלו 2 משפטים ביפנית. אומרים לו, מיין קין, פונבר, ופה אתה יודע את כל דבר מהם. לא יודע, אבל אני ראיתי אדם צהוב עם עיניים מלוכסנות ומצלמה גדולה שכתוב עליה ניקון, מסתובב בתוך 100 שערים, והוא אמר לי את המילים האלה. כן? האם הילד משקר או לא?
לא.
למה הוא לא משקר?
זה מצוי.
לא, כי הוא לא יכול להמציא שפה שהוא לא גדל עליה. כלומר, אם אכן הוא מספר דבר שהוא לא יכול היה להעלות על דעתו, הוא בכל זאת אומר אותו, סימן שהוא אומר את האמת. עכשיו, אני רוצה פה להסביר. מה? כן, בפרטים הוא יכול לשקר, אבל עצם התופעה הוא לא יכול לשקר. על התופעה, כלומר, ברור שפה היה משהו, והמשהו הזה איננו ניתן להמצאה, כיוון שזהו שקר מהסוג 2, שאינו עולה על הדעת. זאת אומרת שאם נחזור לנושא התגלות האלוה על בני אדם, היחידים שאומרים שהאלוה מדבר הם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. סימן שהם אומרים את האמת. לא, אף אחד לא יכול להמציא, זה בעניין. כיוון שאף אחד לא יכול להמציא, והיחיד שאומר הוא מי שאומר שהוא זה שחווה את החוויה הזאת, זאת הוכחה שהוא אומר את האמת. עכשיו זה אפשרי אחרי שהרעיון נזרק לאוויר העולם. לכן עכשיו יש מיליארד אנשים שאומרים שהאלוהים מדבר איתם. אבל אני אומר, אם במשך 1,000 שנות תרבות שקדמו למעמד לא היה מי שיכול היה להעלות על הדעת את האפשרות הזאת, ובכל זאת קמה איזו קבוצה אנושית אומרת שהיא חוותה את החוויה הזאת, סימן שהיא לא המציאה את זה. מה?
זה
מקרה
שאמר
שלאלוה
יש לו בן, וזה אותו
דבר מהאלוה. זה בהחלט אפשרי, אני אקרא למה. בגלל שדברים כאלה היו במיתולוגיה.
אז המיתולוג הראשון הוא אמר את
דבר. או שמה לומר, שהמיתולוגיה זהו התפקוד הרגיל של נפש האדם. כלומר, תמיד אצל הדתיים אומרים דבר שהוא לא נכון, שהטבע של הנפש זה להאמין בייחוד הבורא. אבל אנחנו רואים את המציאות העובדתית בתולדות התרבות האנושית היא ההפך. שהמיתולוגיה והפוליטאיזם זאת ההתנהגות הטבעית של האדם, ודווקא אמונת ייחוד הבורא היא אמונה פרדוקסלית.
הרמב״ם כותב
את זה, כי עובדה שרוב בני אדם, לא רוב, כל בני אדם על פני כדור הארץ, חוץ מאלה ששמעו על עם ישראל, אומרים את האמת. אז אלא אם כן יהיה חציור גזעני, שבוא תאמר, אנחנו יותר חכמים והם טיפשים.
יש לך דברים משונים שמיוטים,
אלא אם
כן,
אלא אם כן נאמר שהוא המשוגע. ויש משוגע. אבל ציבור אינו משוגע. זה דיוק העניין. אבל ציבור יכול להמציא. אבל ציבור לא ימציא דבר שהוא לא יכול להמציא. הבנת? מה? דבר, דבר, אל תחר. אבל
הראייה היא פוגעת בציבור.
למה זה לא יכול להיות רצון טוב? למה זה לא יכול להיות רצון טוב? בן אדם
מסוים,
זה עולה על
אדם.
בן אדם
בשם
השם
בית
ציבור, ככה וככה, ככה וככה.
עוד איזה לך משהו. אם למדת פעם מיתולוגיה עתיקה, ידוע למשל ביוון, ניקח דוגמה של המיתולוגיה היוונית, שהיא פחות יותר דומה לכל המיתולוגיות האחרות. כשאדם רצה אהבה, למי הוא יפנה את עבודתו? לאלת האהבה, לאפרודיטי, תנופה. כן, אין לו זה אצל הרומאים. ואם אדם רצה להילחם, למי הוא יפנה את עבודתו? אל המלחמה, ששמו ארס, נכון? וכן הלאה. לכל דבר יש אל או אלילון או אלילונצ'יק. עכשיו, מי הוא אבי כל האלים?
זהוס.
ומי זה אבא שלו? זה קרונוס. קרונוס, רגע, 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 אתה יודע. עכשיו בוא נסביר. עכשיו, למי היו יותר מקדשים ביוון? לזהוס או לילדים שלו? לילדים שלו. לזהוס היו פחות מקדשים. עכשיו לקרונוס, אביו, היו בכלל מקדשים? היה אחד, שתיים. וקרונוס הוא הבן של אורנוס. לאורנוס בכלל לא היו מקדשים. ולאורנוס יש אבא בשם כאוס, שהוא בכלל לא אל. אלא הוא הטוב והוא הראשון. מה הדבר הזה אומר לנו? זה אומר שבנפש בני האדם הקדמונים, הנטייה הטבעית היא להפנות את עבודת האלוה, או לחשוב על התגלות, במושגים תמיד של אלים הקרובים אל האדם. ככל שאתה עולה יותר בסולם האלוהות, אתה עולה יותר במסולם המופשט. ולכן המחשבה שהכאוס, או מי שאמר והיה העולם, יהיה בכלל, יהיה לו מה לומר אל בני האדם, הרעיון הזה הוא רעיון בלתי אפשרי. הוא אתרודוקסי, כמו שאומרים. לכן גם הוא לא עולה בנפש, הוא לא עולה בדעת. זה
שהוא עלה.
איך?
אם היה
להם
של זהוס
וקצת של אוכיו מעליו. נו. אבל הכל במסגרת הקוסמוס. כלומר, הכל בתוך ההוויה. אבל המחשבה.
שכן האמינו בדברים קצת יותר עליונים מההתפרדות.
כן, אבל כל מי שהאמין בדברים קצת יותר עליונים ממה? ממה שאתה אומר מההתפרדות הזאת? כן, כל אלה אף פעם לא העלו בדעתם שאותם הדברים הקצת יותר עליונים כפי שאתה קורא להם, יש להם התעניינות עם גזיזת הציפורניים שלי. ואיך אני צריך לשמור את השבת. כלומר, אני אתן לך דוגמה פשוטה. אם יש לך איזה צורך בהלוואה, אתה הולך למנהל הבנק. עכשיו, מנהל הבנק ודאי שלא יכול לחיות בלי כוח הגרביטציה. אז אולי תפנה לכוח הגרביטציה שייתן לך הלוואה. אף אחד לא עושה את זה, נכון? דווקא אנחנו פונים אל התולדה ולא אל המקור. כי המקור נחשב כדבר מופשט ולא כאישיות. החידוש של אלוהי ישראל במעמד הר סיני זה לומר אנוכי. הוא לא אמר יש אלוהים, הוא אמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר שהוא בעל רצון, זה היה חידוש עצום. אתה מבין אותי עכשיו יותר?
אבל גם
אתה
יכול לצאת
מהתופעה
של
אתאיזם. של? אתאיזם. אתאיזם, כן. אתאיזם יש לו היסטוריה גם, זה מעניין מתי זה התחיל. מתי זה התחיל אתאיזם? זה הרב
שקרה.
אה?
זה מצדיק הנבואה.
האתאיסטים מאמינים שהם...
מה? תן לו לדבר, אני רוצה לשמוע אותו, נו?
כתופעה?
מתי התחילה הדעה האתאיסטית בעולם? אפילו כיחיד. מה פתאום? האתאיסטים הראשונים חיו לפני 2400 שנה. היו אתאיסטים ביוון כבר. לא אפילו כבעלי דעה כזאת. אבל אני יודע מתי זה, אפילו כיחידי. מתי האפשרות לחשוב שאין אלוה התחילה? כשנתעלתה השכינה. כל זמן שהייתה שכינה בעולם, כלומר שהיו נביאים, לא מצאנו אתאיסט אחד בעולם. היו עובדי אלילים, אבל היו מאמינים בשם. אבל אנשים שאומרו שאין אלוה, לא היה דבר כזה. למה? לא מפני שהם היו טיפשים, אלא בגלל שזה סתר את המציאות. כשהאלוהות נוכחת, אתה לא יכול להגיד אין אלוהים.
לא, אבל אני לא חושבת שלך, אבל אני אומרת, זה תופעה שהולך נגד הטבע, עכשיו ימינו עוד שקצת טבעים לא להאמין באלוהה, אז טבעי להאמין
באלוהה. סליחה, מה זה טבעי להאמין באלוהה? מה, אנשים היו פחות אינטלקטואלים מאיתנו אז? הם היו פחות חכמים, פחות אפשרות לחשוב שאין אלוהים?
אז מה
קורה
היום?
בגלל שגלתה שכינה? ברגע שפסקה הנבואה...
אז איך שיש בינינו כאלה שמאמינים? אנחנו יותר חכמים?
לא, המאמינים הם פשוט מאמיני המסורת של ההתגלות. כלומר, היום אנחנו מאמינים לא בגלל שאנחנו חוטאים, לא כמו אבותינו. אבותינו, רגע, לא אמרתי שאנחנו חוטאים. אבותינו היו מאמינים כי הם חוו באופן ישירות את ההתגלות. נביא לא צריך שיוכיחו לו את מציאות האלוה. אנחנו היום תלמידי הנביאים, ואנחנו יודעים שאבותינו אמרו אמת, ולכן אנחנו משחזרים באופן שכלי מה שאצל אבותינו היה ידוע באופן חווייתי. הבנת? מה הבעיה? השאלו יותר. ההתגלות היא במובן הקולקטיבי. זאת אומרת, האומה כקולקטיב חוותה את החוויה הטראומטית של ההתגלות.
כאומה.
כלומר, זאת הייתה אחת מחוויות היסוד של הזהות שלנו. בסדר? ולכן אנחנו יודעים שזה גם אמת. כי הזהות היהודית היא עובדה. כלומר, אם חס וחלילה היה מצב כזה שלא היה נשאר יהודי אחד בעולם, אז היה משחיל ויכוח בין המלומדים לדעת האם עם ישראל הוא היה עובדה היסטורית או פיקציה. האם זה מיתוס? אבל כל הזמן שהעובדה ההיסטורית של הזהות הלאומית הזאת קיימת, אז היא נושאת בקרבה גם את הטראומות שהולידו אותה. בסדר? כן, מה אתה אומר?
התגלות ערכית הייתה בו מפני שהייתה
את ההגלות לאומית. כן, ליחידי. אבל זה לא חייב אף אחד. כלומר, לא. אנשים האמינו שהשם מדבר עם אברהם. אבל זה לא מספיק כדי להתחייב לעשות מה שאברהם אומר. לכן אברהם מעולם לא ציווה שום מצווה.
זה יכול להרציץ שהשם דבר לקבוצה, שאני לא יודע.
נכון, וזה מחייב רק את הקבוצה הזאת.
מה?
זה מחייב רק את הקבוצה. בדיוק כמו שכשהשם מדבר עם אברהם, זה מחייב רק את אברהם בלבד, אז גם הקבוצה ההיסטורית, כלומר הקבוצה הלאומית שחוותה את החוויה הזאת, היא המחויבת על ידי אותו דיבור. כמו שאומר המלך לחבר בכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי היא מתכם בלבד. כן.
אבל הרב, הידיעה הזאת שאם זה לא עולה על הדעת, זה מה שעושה את זה אמת, זה מתאים רק לדור הרוח. אם זה...
למה? למה?
עכשיו זה... מעכשיו זה כבר כן עולה על הדעת, אז...
יפה. זאת אומרת שיש פה עדות אמינה. עדות אמינה, שאחר...
אבל כדי שזה יחזיק הרבה זמן, גם אתה אמרת שזה בעצם... בזה שזה נאמר לציבור, וציבור לא, ציבור שלם הוא לא שקרן, לא מה שלוקח את זה לדורות.
לא, לא מה זה שהציבור לא שקרן. אני אומר שהציבור עבר חוויה שיסדה את הזהות שלו. אני רוצה פה להסביר את נקודה שאולי לא לסבורה. יש חוויות שנקראות חוויות יסוד. מה זה חוויית יסוד? שמייסדות את הזהות. זאת אומרת, אי אפשר להעלות על דעתנו את אמריקה ללא מלחמת האזרחים. אתה לא יכול להבין את הנפש האמריקאי אלמלא מלחמת האזרחים בתקופתו של לינקולן. בלי זה, זה לא היה. עכשיו, איך אתה יודע שהייתה מלחמת האזרחים? לא בגלל שיש תיעוד עליה. בגלל שאמריקה החיה כפי שאתה רואה אותה היום. נגיד שאתה יורד מן המאדים ואתה מסתובב בארצות הברית. בלי לקרוא ספרי היסטוריה על ארצות הברית. אם יש לך עין מספיק חדה, אתה תבין שזאת אומה שעברה מלחמת אזרחים על רקע של האדות. זה בטוח. או? כמו כן, אם אתה תרד מן המאדים, תעשה דוקטורט על מדינת ישראל, אתה מיד תסיק שזאת אומה שעברה את השואה. שהשואה, כלומר, הידיעה שהשואה היא אמת, היא לא הידיעה שיש עדויות מכל מיני משפטים נגד נאצים, אלא זאת השואה עשתה אותנו אחרת ממה שהיינו מקודם.
אבל לפני...
כלומר, מילים אחרות, אם אתה רואה את עם ישראל, יש לו תפקוד, הייתי אומר סקיזופרני פרנואידי, שמקורו בחוויית יסוד שאתה לא יכול להתכחש למציאות. זאת אומרת, זה ברור, כפי שאתה רואה את עם ישראל מתפקד, שהוא עבר את השואה.
אבל זו חוויה שמתשתשת עם הזמן. כי אם היית מגיע לארצות הברית לפני 150 שנה, זה היה הרבה יותר ברור. היום זה כבר פחות ברור. ואותו דבר, עוד 300 שנה כבר יהיה הרבה פחות ברור שעם ישראל עבר את השואה, כי גם לנו זה יהיה הרבה פחות ברור, לעצמנו.
לא נכון. נתאר לעצמנו, שביום מן הימים, מרץ תהיה המפלגה הימנית ביותר. זאת אומרת, שמדינת ישראל תהיה נשלטת על ידי מפלגות אנטי דתיות מובהקות, ובעצם לא יהיה זכר למפלגות הדתיות ולציבור הדתי. אבל עדיין המדינה הזאת תיקרא מדינת ישראל, והעם ייקרא העם היהודי. וישאלו את ראש הממשלה, או את הנשיא של אותה מדינה, תגיד, מה זה עם ישראל? אז הוא יגיד, אם הוא יהיה אמיתי, הוא יצטרך להגיד כחלק מן ההגדרה, זה אותו העם שלצערנו הרב האמין בתנ"ך. נכון? זה חלק מן ההגדרה. הוא לא יוכל להגיד שזה לא זה. זאת אומרת, התנ"ך הוא חלק אינטגרלי של הגדרת זהותו. לכן החוויה איננה יכולה להתשתש. זה מה שאני אומר. היא נשואה בעצם הקיום העובדתי של, של האומה הזאת. ראיתי? כן. כן, טראומה, ודאי. ודאי, טראומה.
כאילו לכאורה יש הקבלה בין הטראומה של השואה לטראומה של מעמד הר סיני.
כן, רק שזה מעמד הר סיני יותר חזק.
איך אתה לדבר? מה זאת אומרת?
זאת אומרת.
אנחנו שם.
משהו כזה. זאת אומרת, הנטייה הטבעית של הנפש איננה לקבל שיש התערבות טרנסצנדנטלית בתוך מעמקי החיים. בדיוק כמו שלהבדיל, בחורה לא הולכת ברחוב עם המחשבה שאולי יאנסו אותה. בסדר? כי חוויות שהן טראומטיות מדי, הן נדחות מן הנפש. בסדר? לא, זה בכלל לא עולה לדעת. אז אני אומר אותו דבר, חז"ל אומרים, שישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ההתגלות הזאת, משכנת כפה עליהם הכגיגית, היה דבר שמבחינתנו היה קשה. גם לפי עדות הפסוקים. אם יוספים אנחנו לשמוע את דבר השם ומתנו. כלומר, לך לדבר אתה. כן? כלומר, זה נתפס כדבר טראומטי שהפך להיות חלק אינטגרלי של הגדרת זהותנו. לפי זה כן. לפי זה כן, לכן זה אחת הסיבות שיש חילוניות בימינו, כך אומר הרב קוק, כדי שקבלת המלכות שמיים תעשה מרצון. זה התיקון של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה לו איזה אפקט קשה. אלפי שנים יש לנו כדי לתקן את זה. יש לנו ברוך השם מספיק זמן. עם ישראל חי הרבה זמן, אז יש לו הרבה זמן כדי לתקן את הטראומות שלו. כן.
הרב אמר
שמאמין
במסורת, אבל עצם זה שיש לאדם עם היהודיה, הוא מאמין
בבורא
עולם
בתנ"ך. כל אדם שיש לו אמא יהודיה מאמין בתנ"ך.
כן.
בהגדרה יפה? לא ידעתי. אני מכיר אנשים שיש להם אמא יהודיה. זה נכון, מצד הסיבה הסקולית, אבל מבחינה תרתית. כלומר, אני מכיר הרבה יהודים דווקא שנולדו לאמא יהודיה, ולא נראה לי שהם מאמינים אותם. המסורת מבררת כמציאות עובדתית את ההתגלות. טוב, זה הכל להיום.